צחי אליהו עם מתוך השבר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
אדם אברמוב.
נכון.
מה שלומך?
בסדר, תודה, מה איתך?
כיף לי שאתה כאן, קודם כל. נספר לטובת מי שלא מכיר את הסיפור שלך. בעצם אתה לוחם מילואים של יחידת אגוז, שבמהלך מלחמת חרבות ברזל בעצם נפצעת. וממש היום, מעבר לכל תהליך השיקום הארוך, שעוד רגע ניגע בסיפור ונבין מי אתה ונלך איתך אחורה גם לילדות, אתה סטודנט של מכללת פרס, והמסלול הכל כך חשוב שלהם, עוז באקדמיה.
נכון.
שרק השם הזה, עוז באקדמיה, אומר הכל.
אני מסמיד.
אז אנחנו עוד נגיע למכללת פרס בהמשך, אבל קודם כל כיף שאתה כאן.
תודה, נונה. כיף להיות פה.
שנה כזאת, שנה פלוס, מאתגרת, נכון?
לכולנו.
ולך. כי באמת לכולנו עברה שנה, אבל אני חושב על השנה הזאת שאתה עברת. חתיכת שנה.
תשמע, לכל אחד יש את הקשיים שלו, כל אחד חווה את זה בדרך אחרת.
נכון.
כן, בין היתר גם אצלי זה ככה.
איך זה בשבילך לבוא רגע, תמיד אני מברר עם האורחים, כל מי שיושב כאן, איך זה בשבילו לדבר על זה, על מה שהוא עבר, אם זה בסדר, איך אתה עם לדבר על השבר הזה? שעברת בשנה האחרונה?
שמע, כמות הפעמים שבאו גם לבית חולים, כאילו מגיעים גם למדינות אחרות, אתה מדקלם את זה, כאילו, זה על אוטומט.
זה על אוטומט כבר?
כן, אתה גם מספר דברים, כאילו אנשים באים, רוצים לשמוע, מכל מיני קהילות, ברחבי העולם, הם רוצים לשמוע את הסיפורים, זה מחזק אותם, זה מאוד יפה לראות את זה, שכל כך הרבה אנשים שמתאחדים, גם מקומות אחרים ומגיעים לכאן, גם לבתי חולים כדי לעזור לסייע.
אז אנחנו עוד ניגע בעם ישראל, שבאמת יצא לי לקרוא אותך, מספר בכמה רעיונות, כמה זה מרגש לראות אנשים באים ותומכים ומחבקים ואוהבים. בעצם למעשה, בשבעה באוקטובר אתה מתגייס, נכון? אתה חייל מילואים של יחידת יפתח, נכון?
באגוז, כן.
שזה בעצם כל הלוחמי מילואים של אגוז, נכון?
כן.
נמדויק עד עכשיו. אני רוצה ללכת איתך דווקא אחורה, לילדות שלך. אתה בעצם נולדת בישראל, נכון?
כן.
ובגיל תשע?
בגיל תשע עזבנו.
אתה וההורים והמשפחה?
אני ואמא.
אתה ואמא.
כן. אבא נשאר פה, עברנו לסיביר. הרי התגרשו בגיל צעיר, בגיל 4 בערך, 5. חייתי שם בערך 6-7 שנים.
כמה זה קשה שההורים נפרדים בגיל צעיר, ופתאום אתה נאלץ לעבור למדינה אחרת עם אמא. אתה זוכר את זה?
כן, אני זוכר הכל. תשמע, יש הרבה משפחות שהן מתפרקות, שזה בעס, אבל בתור ילד אתה לא מבין את זה כל כך. כאילו, מבחינתך זה סבבה, זה לגיטימי. אבל יש בזה המון המון קשיים, חד משמעית. ואין מה שאתה צריך להתמודד, ומה שיש זה מה זה מה שיש.
זה ביגר אותך?
כן, ספציפית, אני מרגיש שבאיזשהו מקום זה ביגר אותי.
כי הפכת להיות גבר, כאילו קטן, כאילו אני חושב על ילד בגיל 9 שעובר עם אמא, אתה הופך להיות הגבר, הדמות הגברית בסיפור, זה נכון?
באיזשהו מקום כן, כי אתה בסוף, נגיד אם קורא לאמא משהו, אז נגיד פתאום יכולה משהו, אז אתה כבר דואג לה. או נגיד אפילו מבחינה כלכלית באיזשהו מקום, אתה בתור הלד אפילו אתה רואה שקשה לה. כבר מגיל 6, כאילו הייתה עובדת ימים ולילות גם, וראיתי את זה, כאילו הרגשתי את זה. אז גם, היו לי כל מיני עבודות קטנות כזה, הייתה מביאה צעצועים מהעבודה, הייתה עובדת בניקיונות. ואז אני ועוד חבר, אנחנו הולכים את הצעצועים האלה, והם אוכלים אותם כזה ברחוב.
וואו.
אנשים, כן, כל מיני ספרים, צעצועים, בובות. וכבר בגיל 6-7, כאילו, כבר התחלתי לעזור לה כזה, נגיד כל איזה שקל שאתה פתאום מוצא, אז אתה כולך מבסוט, אתה מאושר, ואז אתה ישר בא, כאילו, להביא לה את זה. ואתה רק כאילו את השמחה גם שיש לה. אז תמיד הייתי נסה באיזושהי צורה לעזור לה ולתמוך.
ועד כמה... יצא לי להכיר אותך ממש לרגע לפני איזה חודשיים, באיזה מקום אחר, בהזדמנות אחרת. יש בך ילד שובב, נכון?
תשמע, אבל כל אחד יש איזה...
ברור, ברור, ברור. אצלך, אתה יודע, זה פשוט הדהים אותי שלצד באמת כל השנה הזאת, יש לך חיוך של עדיין ילד, אתה יודע, שרואה את הטוב בחיים. אתה הצלחת, אתה חושב, אז בגילאים ההם, כאילו לצד זה שהתבגרת ובאמת חשבת איך להרוויח משקל אחד, להפוך אותו לשלושה שקלים, הצלחת אז גם לשמור על הילד ההוא, שימשיך לעשות את השטויות ולהיות ילדותי ולעשות כל מיני דברים שמתאימים לילדים?
כן, בטח. שמע, הייתי גונב כדורים מגני ילדים, היינו זורקים אבנים על שוטרים, בורחים, כאילו, מה לא, אולי היינו עושים, אבל... וזה שמקום אתה מבין כבר, כאילו, ש... עם הגיל, שזה יכול להכניס אותך למקום, למקומות בעייתיים. כן. אחד האוכלוסייה והאנשים שאתה מתחיל להסתובב איתם, שפתאום כבר בגילים אתה נחשף לחברים שפתאום מתחילים לקחת סמים, לעשן, אלכוהול, ואז אתה מבין שכאן מתחילה הידרדרות, וכל ה... כל מה שעושים ההנחות האלה, נגיד, בתור ילד, שפחות מסתכלים על זה, וממשיכים הלאה, אז פתאום אתה מתחיל לקבל כזה יותר אנשים כאלה גדולים, ויותר כזה בעוד כאילו משטרה וכאלה שכבר נהיה יותר חריג.
ובגיל 16 בעצם אתה עוזב, נכון? אתה נפרד בעצם מאימא? או שאימא עולה איתך לארץ?
לא, בגיל 16, זה היה לקראת 16, זה היה כאילו 15 לקראת 16.
מה קורה שם לקראת גיל 16?
אני מבין שישראל זה המקום שלי, כאילו שזה, אני תכף צריך להתגייס. כאילו.
התגעגעת גם לישראל?
כן, מאוד.
אתה זוכר מאוד למה?
בעיקר לאוכלוסייה. האוכלוסייה פה היא שונה מכל מקום אחר בעולם, כאילו, ואפשר לראות את זה גם היום. עם כל העמותות, כל האיחוד הזה שיש.
כן, הלב החם הזה שיש פה במדינה.
כן, שכל אחד מנסה לעזור, לתמוך באיזושהי צורה, תמיד להיות ביחד, זה משהו שהוא מדהים. כמות העזרה שמקבלים זה לא מובן מאליו, וגם בתור ילד חוויתי את זה. נגיד שפחדתי ממש על אמא שלי, שהייתי ממש איזה גיל 7, אז לא היה לי עדיין טלפון, וסתם, כשהייתי יוצא לרחובות, כזה, כי אמא שלי לא הייתה חוזרת... מאוחר, ולפעמים זה היה מאוחר חריג, והייתה מתעכבת בעבודה, ולא ידעתי מזה. אז יצא לחוצה, מבקש כזה עם אנשים להתקשר אליה, ואנשים כולם כזה, תמיד כזה תומכים ותמיד רוצים, לא זוכר אפילו פעם אחת שהיה מישהו שפשוט הכחיש או המשיכה לו.
כל מי שפנית אליו פתח את הלב.
כל מה שפנית, ברוסיה נגיד, זה לא ככה. אנשים מתעלמים ממך, כאילו, אתה בלם. עולם אחר כאילו. אז גם מבחינה הזאת, גם מבחינת ה... היסטוריה של העם זה. כל מה שהוא חווה, כל מה שהוא עבר, כל האנטישמיות. זה משהו שמאוד מאוד הרגיש לי שהוא לא נכון.
היה לך ברור שאתה עולה לארץ כדי להתגייס, להיות חייל בצהל?
שמע, בגיל 13 אתה עדיין לא חושב על זה כל כך. כאילו זה עדיין יחסית מוקדם. אבל עם הזמן אתה כן כבר מרגיש את הצרכים שאתה רוצה.
שאתה רוצה.
כל החיים שלי הייתי אמא שלי. וטיפה שאני זז מן, אז כבר זהו, אתה מתחיל לפחד קצת שמשהו פתאום לא יודע קורה,
כן.
ואתה תישאר לבד. אבל אז כבר בגיל 14-15, אתה מבין שכבר לא כזה אכפת לך מה לבד, כי רוב החיים גם לא כל כך הרגשת אותה. באיזשהו מקום אני גם מבין אותה, כי היא מעלה מאוד מאוד קשה, היא עבדה מאוד מאוד קשה, ואני לא הרגשתי את זה כל כך, כאילו, מי שהייתי חוזר מהבית הספר, אז לא היה מי שנגיד עשיתי שיעור בית, או יצאתי לאנשהו, או הביחד הזה. כאילו לא היה את המשפחתיות. ועם זאת כאילו ידעתי כמה קשה לה.
כן. אז שאתה עולה בעצם לארץ, אמא חוזרת איתך, או שאמא...
אז היא נשארת.
נשארת שם בסיביר. כן. שזה גם בטח חתיכת דבר, לא?
כן. אבל כל החיים שלה הייתה שם. נולדתי פה במקרה, כאילו.
הבנתי. כלומר, היא זה עבורה, זה ההום בייס שלה, זה ה... זה הבית.
כן. הייתה שם 55 שנה. פה היא הייתה באה, כאילו, נטו לי זה שנה, שנתיים, כאילו, בגלל אבא.
ידעת מראש שאתה רוצה להתגייס לקרבי?
כן, זה חד משמעית, כאילו, משהו שתמיד רציתי. כי אני מרגיש שהייתה לי גם את היכולת. ואם אני יכול לעשות משהו, אז אני אעשה אותו בצורה הכי טובה שיש. משהו שמאוד תמיד היה לי כזה. אמא שלי גם סובייטית, היא זרקה אותי באיזה גיל שיש לחוק קראטה, שאני צריך להרביץ לאנשים, מרביצים לאנשים, אני כאילו, מה אני צריך את כל החרא הזה? ואז עם הזמן, כאילו, התחלתי לאהוב את זה. הייתי מזוכיסט. ואני אוהב מאוד, כאילו, את כל הקושי וכל המשברים המנטליים וכל ה... כאילו, גם התרומה שהיא, כאילו, יכולה, מבחינתי, הכי גדולה שאני יכול לעשות, משהו שאני יכול לעשות הכי טוב, אז אני אעשה אותו.
כן. ואז בעצם, אני עובר איתך לשבעה באוקטובר. בשבעה באוקטובר, אני מניח שאתה ישר שומע וישר מגויס בעצם ליחידת מילואים.
כן. באותו יום, כבר לקראת הבוקר, אתה כבר רואה מה קורה הבוקר, ואתה מבין שזה עניין של זמן עד שגם אנחנו נוקפץ. בסוף זה הגיע, היחידה הוקפצה, הגענו לבסיס נחשונים, ושם התחלנו להתארגן על ציוד. בעזה, כאילו בדרום כבר רואים מלא כוחות, והייתה איזושהי מחשבה שכאילו רוצים להסיח את הדעת בדרום, וההתקפה בכלל טובה מהצפון. אז היינו בהתחלה חודשיים בצפון, שמרנו על כוננות, והיינו בתקופת אימונים. עד שבסוף הבינו שפחות או יותר לא קורה שום דבר, ואז ירדנו לעזה.
עם מה אתה מגיע לשם? כי אני חושב, אני לא יודע, אני שואל שאלה באמת פתוחה. כמות הכעס שהייתה לכל אחד מאיתנו בגוף אז, על מה שראינו, על מה שהם עוללו לאחים והאחיות שלנו, עם מה אתה מגיע בזמנו בראש, בלב, ללחימה הזאת, כחייל מילואים?
תשמע, זה רגשות כאילו מעורבים. כאילו
אני בטוח.
כאילו גם יש הרבה אנשים שאיבדו אנשים וחברים ומלא סיפורים ש... מכל אחד. אין מישהו שאתה לא מכיר, שמכיר מישהו שאיבד מישהו.
כן, זה לא דילג על, על אף אחד.
זהו. זה מאוד מאוד קשה, זה מאוד מורכב. אתה מוצף כל הזמן, אבל זה מכניס אותך לא יותר כזה רצון לתת ולהיכנס. והייתה תקופה, נגיד, בצפון, שלמה נכנסים, למה נכנסים, וכולם כאילו כזה ב... כאילו בסה, ולמה לא לוקחים אותנו.
כן.
כי אתה רוצה בסוף לתת, בא לך לעשות, בא לך לקדם.
זה כל כך מרגש את הלב לשמוע את זה, אתה יודע, באמת, כאילו... אני חושב, אתה וכל חייל מילואים, ובכלל צהל כצהל, צבא הגנה לישראל, זה באמת, זה לראות את זה מהצד, ופשוט להשתחוות בפני כל אחד ואחד מכם.
זה לא רק הלוחמים, זה גם האזרחים שאתם מתומכים.
גם האזרחים, אני רוצה להגיד שגם האנשים, שאתה יודע, לא רק הלוחמים והלוחמות, צריך להגיד, גם לוחמות, גם לוחמים בחזית, יש משפחות, ויש תמיד, אתה יודע, גם משפחות גרעיניות, וגם המשפחות המורחבות שבעורף. זה כל כך לא פשוט.
נכון.
הרגשת את זה?
חד משמעית, כאילו, אבל עם זאת, עם כל הקושי, אז כולם רוצים לתת לתרום, רוצים כאילו לקדם את זה, וכל התרומות וכל הדאגה הזאת אל הלוחמים.
מה, תספר לי אז בעצם, מגיעים אליכם בטח, אני מניח... כמויות של אזרחים שמבשלים, וזמרים שמסמכים, ואנשים שרק רוצים לבוא ולתת, אתה יודע, וחמלים שונים מכל הארץ, שרק רוצים לבוא ולתת מבגדים ומי, אתה יודע, ציוד קרמי.
נכון, יש הכל, הכל, הכל.
הרגשת את זה?
חד משמעית. אותי החלק שהכי הרגש זה דווקא הילדים האלה שקוטים על הפתקים האלה, עושים איזה כל מיני ציורים כאלה, שאתה לא מבין בכלל מה קורה שם. גם את השם, הם כותבים משגיאות כתיב.
ברור.
וזה החלקים הכי מרגשים שיש, שכאילו בהצלחה, ותנו בראש וכל מיני כאלה, כאילו שהם כותבים, מראים כאילו את כל האהבה והביחד הזה. עד היום, כל ציור שקיבלתי, אין לי לב לזרוק אותו, הכל אצלי שמור בבית, יש לי איזה חבילות כאלה של הדברים האלה.
איזה מרגש לשמוע את זה, לשמוע אותך אומר את זה.
איזה מרגש לקבל את זה.
המתוק, אתה אומר, המתוק שבפנים הוא הרבה פחות שווה מהציור ההשקעה הזאת של ילדים בגנים.
המתוק טבעת, השנייה אתה אוכל את זה וזה נגמר, אבל זה משהו שבן אדם חשב עליו, שמשהו, זה יצירה שלו, זה המחשבה שלו, זה כאילו רגשות, הכל, כל מה שהוא הכניס בתוך הציור הזה, זה מה שבסוף מרגש. אני מאוד אוהב.
ברור לי, אני רואה, אי אפשר לטעות בחיוך שלך גם. תגיד, אני עובר איתך ל-12 בינואר, תאריך...
קפיצה.
זה קפיצה, זה מהשבעה באוקטובר עד ה-12 בינואר. למעשה, אתם כבר שם בלחימה, נכון? בעזה?
נכון.
בימים שלפני, יש פחד שמלווה?
לא, זה הפחד, הפחד הוא תמיד בהתארגנות. תמיד לפני שאתה מתחיל משהו, אז יש לך איזה מין לחץ כזה של מה יהיה, מה הולך לקרות. או שאתה כבר מתחיל משהו, לא משנה מה זה בחיים שלך, אז כאילו זה כבר זורם. אז ככה זה גם לפני, לפני שאתה בכלל נכנס לאנשהו, אז יש לך את החרדה של כאילו איך זה הולך, כאילו איך להיות, כאילו טיפה מלחיץ. כשאתה ממש אתה בפנים, אתה כבר זו, אתה התרגלת. וגם שם, כאילו אתה מתרגל. ולפעמים זה אפילו לא טוב, כי כשאתה מתרגל, אז אתה כבר מתחיל להרגיש בנוח, ואז גם מדברים על זה כל הזמן. וטיפה מורידים כזה פתאום מהסטנדרטים, מלא דברים.
כלומר, אתה אומר דווקא הערנות והחוסר ההתרגלות לזה, חוסר ההתרגלות לזה היא זו שגורמת לעוד יותר הערנות כל הזמן. ומצד שני, כזאת כמות של ימים בלתי נגמרים שם בלחימה בשטח אויב, אני מניח שהיא עושה את שלה.
נכון. אתה גם מותש, אתה ישן בתנאים שהם לא, שהם קשים.
כן.
אין לך מקלחות שם. אתה מתקלח עם טלק מגוונים שאתה מורח על גב אחד לשני, ואם פתאום יש לך איזה הספקת בקבוקים, אז אתה פתאום יכול איזה, אחת לאיזה תקופה, יש פה יכול לשמח איזה משהו, וככה. גם המזונות, כאילו הכל, כל מה שאתה ישן עליו, כאילו אתה ישן על הרצפה, או למזונונים שלהם, או כאילו הכל, אין לך באמת...
כן.
פנים טובים שם.
ואז באמת, ב-12 בינואר, חוליה של חמאס, מזהה שאתה ועוד חבר שלך ליחידה עומדים שם על איזה מרפסת, נכון?
זה טיפה שונה, כאילו זה הפוך. כאילו, הזיהוי שלנו, כי היו שם חבלים על המבנה. שהם עשו כמו פטרול כזה, לא חזור, אמרו חמושים, הווסטים, קלאצ'ים. מפתחו שם איזה משהו. שמו ציליות על החלונות.
ואתם מזהים את זה?
כן, ומנהי היה זיהוי, והתחלנו לראות לכיוון שלהם. הם התחילו לרוץ, הם הבינו שיורים עליהם. עכשיו היו שם כמות מחבלים מאוד מאוד גדולה, כי בשטח הזה עוד לא היו כוחות לפני זה. וחולי אחת מבית אחר, היא זיהתה אותנו. אנחנו הראינו מהמרפסת, היינו חשופים, כי לא הייתה נקודה אחרת שהיא הייתה יעילה. ויראו לנו בעצם את הנונטט, שהם החטיאו אותו בערך 1.5 מטר ימינה למעלה קצת. והיינו שם 5 שהיו באזור. 2 כאילו אני ומיכאל נפצענו קשה, היינו קרובים לפיצוץ, היה 2 שאני נפצעו קל. ואת דן ויידנבאום זכרונו לברכה שהוא היה מאחור הקיר והוא נהרג מקומית. זה הדבר הכי קשה, כאילו, שהיה לקבל. אנחנו גילים את זה בבית חולים. וזהו, ומאז, לא היה לי נגיד אפילו ימים שאם הייתי מתפרק או בוכה לפני זה. אני לא זוכר דבר כזה, אולי בכי, לא יודע, כשהייתי נער, כשהייתי צעיר, כאילו, לא חוויתי את זה כל כך.
ומאז, כאילו, אתה אומר שבעצם כל עוצמת הרגשות, לא חווית כזאת עוצמת רגשות בחיים שלפני. היום אתה בן...
25.
שזה מטורף, מה שאתה אומר. כאילו, כמה הדבר הזה הוא קשה להבין את זה שם בבית החולים, שחבר שלכם ליחידה נהרג.
כן. אתה שואל את עצמך, כאילו, למה לא אותי לו? כאילו, זה גם מראה על כמות האהבה והערכה שיש לך לבן אדם. כי דן הוא בתי המלאך. יש נגיד אנשים שאתה, נגיד, פוגש בחיים שלך, ואתה, כאילו, יש לך איזה מבט כזה, איזה חיבור כזה רגשי, שאתה פשוט מסתכל עליהם, תמיד בהרצה כזאת, תמיד בעיניים כאלה נוצצות, כאילו, אתה נהנה, כאילו, מלהסתכל עליהם, כאילו, יש לך איזה משיכה כלשהי עליהם. והוא הבן אדם, הוא פשוט היה מדהים בהכל. אם אתה אומר עכשיו, תמצא חיסונות שלו, וואלה, לא יודע להגיד לך. אין לבן אדם, זה שזה לא הגיוני. באמת הוא היה פשוט תמיד טוב בהכל, תמיד הוא עובד בשקט, תמיד הוא עובד לאט, עובד הכי טוב שהוא יכול. כל דבר בכלי שהוא עושה, גם בצוות, יש משימות, משהו, אז תמיד הוא לוקח, ומה שאהבתי שזה גם תמיד הוא עובד בשקט. הוא מגיע עם משפחה מדהימה.
משפחה שלו מתגוררים ברעננה, נכון?
כן. יש עמוד לזכרו.
Remember Dan.
כן. שהם באמת מעלים שם הרבה תכנים, והם עושים המון המון דברים, וזה מרגש לראות כל פעם מחדש את הדבר הזה.
זו הזדמנות טובה גם להגיד שכל מי שמקשיב לנו, העמודים האלה זה כל כך, זה המעט שאנחנו יכולים לעשות, לראות ולהבין מי האיש הזה היה ב-24 שנים כל כך קצרות, באמת. אתה יודע, אני רואה את התמונה שלו, ואני יכול לגמרי להתחבר לכל מה שאמרת מבלי שהכרתי אותו לרגע. רואים חיוך של בן אדם שהוא אור.
החיוך, העיניים, הכל.
בעיניים שאומרות, צמחו עליי, אני פה, אני אעשה מה שאני אצליח, אני אעזור במה שאני אוכל.
פחד משמעית, הוא פשוט בן אדם ערכי ברמה שהיא מדהימה. כאילו, אני תופס מן הברמות ואני למדתי מן המון המון דברים. וגם בעמוד הנצחה אפשר לראות את זה מת את כל הדברים האלה.
כמה קשה, תגיד, אדם, כאילו, אתה בבית החולים, שצריך להגיד גם, אתה יודע, כאילו, אתה מספר על התחושה הזאת של הרסיסים, של הכל סורב בגוף, היית אפו לך השיניים, היית בטוח שאין לך חצי פנים, ידיים לא מתפקדות. כמה קשה בתוך כל זה להבין גם את מה שאתה מבין על דן. כלומר, זה שני תהליכים, אני שואל, האם זה שני תהליכים שהם מפוצלים רגע להבין רגע מה קורה לך, ואז להבין בעצם שהחבר ליחידה איננו. כמה זה קשה להחזיק את שני הדברים האלו ביחד?
תשמע, באותו רגע שאתה מבין שדן כבר לא איתנו, אז פה כבר לא אכפת לך כאילו מכלום. כואב לך, לא כואב לך, זה כבר לא משנה. כאילו, אתה הבאת את הדבר כנראה הכי יקר בחיים שלך, וזה פשוט, זה קשה להשלים את זה. אז כל מה שאתה, לא יודע, כל ההתפרקויות, הכל, משם כאילו זה התחיל מהרגע שהבנתי שהוא נפל בלחימה, שהוא נרק בלחימה. זה הדבר הכי קשה לקבל, כאילו, כמו לכל אחד שמאבד את הקרובים שלו.
אני בטוח. ואז בעצם כמה חודשים טובים של שיקום?
כן, הגענו לבית חולים ביולי, בינואר, סליחה. סיימנו באזור אוגוסט.
אתם מגיעים לבית החולים בינואר, ובסוף אוגוסט בעצם משתחרר מהשיקום.
תחילת אוגוסט כזה. אחרי 7 חודשים בערך, עברנו לשיקום יום. וזהו, סיימנו לקראת אוקטובר, נובמבר. מיכאל היה לו עוד איזה חודשיים.
כמה זה קשה, תהליך שיקום? זאת מילה שאתה יודע, אנחנו כל כך רגילים להגיד אותה בשנה ומשהו האחרונות, שיקום, שיקום, אבל כשזאת מציאות שלמה יום-יום.
ההתחלה הייתה הכי קשה, כי בהתחלה לא הבנתי כלום. כאילו, מהרגע שקיבלנו את הפיצוץ, אז יש לך איזה זעזוע מטורף שאתה לא, אתה לא מבין מה קורה, כאילו מה זה. כאילו, אי אפשר להעביר את זה גם במילים. כאילו, אתה לא מבין אתה בכלל בחיים, כאילו מה, זה ממש רגע רגעי כזה, שאתה מתאפס על עצמך, ומשם שאתה מגיע, אז אתה מבין שכל הגוף שלך מושבת, אתה לא יכול כלום, אתה פשוט שוכב. והוא כמה פגיעות עצב בגוף, שכאילו כל שנייה שאתה טיפה מזיז משהו, אז יש לך ישר זרם, כאילו שמקרים לך על כל האזור, ושם אתה טועה, כאילו אם זה לכל החיים, לא לכל החיים, אבל אחרי בערך תקופה של חודש, אתה מבין שהמצב הוא משתפר, חודש, חודשיים אתה קוראים שאתה יכול כאילו ללכת יחסית סבבה, וזה משהו שהוא פשוט עובר, ויש דברים שהם נשארים.
עם מה אתה מתמודד היום?
היום בעיקר זה יש פשוט כמה פגיעות עצב, שזה בכתף, בברך, ובשוק, שזה האזור שהוא הכי נפגע. שכל פעם פשוט שאני מאמץ את הרגל שלי, או שאני נגיד כושר נעל חזק ונוגע באזור הזה, אז זה שולח לי זרמים. משהו שהיה לי מאוד מאוד קשה איתו זה ש... למילואים אנחנו גם לא גויסנו ולא לקחו אותנו, ומלוחמה אנחנו גם כנראה יורדים לקווה לתקופה מסוימת. אבל זה שנגיד הצוות הוא נמצא עכשיו בצפון, ואתה לא. זה גם קושי מאוד מאוד גדול. כי זה אנשים שמרימים אותך, זה המשפחה השנייה שלך, וזה...
אתה יודע, אתה אומר משפחה, ובמקרה שלך באמת, בתור חייל בודד, זאת באמת משפחה.
כן, זאת נכון.
נכון?
אבל לא משנה, בלי קשר גם שתמיד לכל אחד שיש משפחה, יש לי את המשפחה שלי, כל הקשיים והמורכבויות שלה, אבל כן, כאילו, זה תמיד אנשים שהם תמיד סביבך, ותמיד יהיו לצדך, ואני מאוד מאוד אוהב אותם. וזה קשה שהם לא נמצאים, כאילו, ואתה לא איתם, ברגעים הכי קשים שלהם.
אני בטוח. אני אפילו לא אשאל אותך כמה נלחמת בטח כדי לחזור ליחידה להיות איתם שם.
כן, לא מספר ניסיונות, וזה נפל. וגם ההבנה הזאת היא שאתה גם לא תהיה לוחם, וזה משהו שמאוד מאוד לי קשה, כי אני בחיים לא ראיתי את עצמי באיזה תפקיד אחר או משהו כזה, כאילו זה אהבה שלי בחיים. וכן, זה קשה.
מבין אותך כל כך. ומצד שני גם בא לי להגיד לך, תשמור על עצמך, אתה יודע.
הלכים על האזרחים קודם.
מה זה?
על האזרחים קודם.
כן. תגיד, מה למדת על עצמך שם בתקופת השיקום? יש איזה משהו שלמדת על עצמך?
אני לא בטוח אם למדתי משהו. תמיד אתה לומד משהו. אני יכול שאתה לא מבין את זה, אבל תמיד יש את הלמידה הזאת. אני אישית אולי מרגיש ההבנה הזאת שההערכה של החיים, זה משהו שזה לא מובן מאליו. אתה מרגיש שקיבלת עוד איזה סיכוי למשהו, שאתה משהו, לא יודע, בחיים האלה לא השלמת ואתה צריך לעשות. אז אתה מתחיל יותר להיכנס לאמונה, כדי להבין את כל הדברים האלה, ומה זה, בין אם זה לא יודע מה זה המשימה שלך, מה אתה צריך לעשות בחיים האלה, ואיפה אתה יכול לתת, איפה אתה יכול לתרום, מה החוזקות, ומה הכיוון שאתה צריך ללכת עליו בחיים. אז לי זה מאוד מאוד חיזק את הפן הזה, וזה כנראה בעיקר האמונה.
של האמונה.
כן.
ושם גם במהלך השיקום, יש לך חלום בעצם, נכון? לעזור לחיילים בודדים.
כן. זו אוכלוסייה שהיא מאוד מאוד... יש להם... זה אנשים שמגיעים מכל מיני מדינות, זה אנשים שבדרך כלל נערים בסיכוי, שמגיעים מפנימיות, או מקומות שהבית לא קיבל אותם, או יוצא העדה החרדית. ויש להם המון המון פוטנציאל. אנשים שבאו, עזבו הכל, והלכו להתגייס, שזה לא מובן מאליו. עם זאת, יש להם הרבה קשיים בחיים. בין אם זה העניין הכלכלי, בין אם זה ההתמודדות עם החיים, וההבנה של איך הכל מתנהל במדינה, כי זה מורכב, בין אם זה עכשיו אפילו דברים הקטנים, לגשת לאיזה ביטוח לאומי, או לא יודע, להוציא תפסים שאתה צריך, כאילו זה מורכב. או עניין השפה, או הטיפולים גם נגיד שעכשיו אין להם את הבית שלהם, אין להם את האזור שלהם הנוח שהם יכולים להגיע אליו, לשתף את מי שצריך, את הקרובים שלהם, וכנן רק החברים.
ואתה יודע איך זה מרגיש? עברת את זה בעצמך?
כן, פחות או יותר.
בוא נדבר על מכללת פרס. המדהימים. בעצם מכללת פרס, נכון, מסלול הלימודים נקרא עוז ב...
עוז באקדמיה.
עוז באקדמיה, זה מסלול הלימודים, עוז באקדמיה. מה זה אומר בעצם?
זו תוכנית שהיא נועדה לפצועי חרבות ברזל, שבעצם נותנים את כל המענה האפשרי שיכול להיות, בין אם זה עכשיו... ליווי, או הקלטות של דברים, או יש הקלטות ספציפיות של החרבות ברזל, שטיפה מורדים שם, או מקצצים בחומר, או לוקחים את הדברים הרלוונטיים. הם עושים בגדול הכל, יש גם מלגת קיום, הכל, כאילו אתה מקבל את כל התנאים הטובים, בשביל שאתה תוכל ותלמד, ואין לך את הראש השקט הזה, ובסוף שתצליח. נגיד עכשיו סתם גם יש ליווי של חונך מסוים שהוא ממש יושב עליך, אתה לא יודע, פתאום אתה מפספס הודעה, אתה מפספס את זה, הוא בא ויושב עליך, יכול להתקשר לך, שואל מה קורה עם זה, מה קורה עם זה, תשלח לי את הדברים האלה, תשלח לי את המתי שלך מבחנים.
זה נשמע שממש הם עוטפים, כלומר זה, מס, זה, 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 זה עזרה בקבלת מסלול לימודים שלם לכל מי שנפצע במהלך מלחמת חרבות ברזל, שהיא הכל מהכל, זה גם המסלול, זה גם באמת אנשים שיכולים לעזור, אני מניח שמסלול הלימודים גם מיועד, ולפי מה שאתה מספר, באמת שיש גם חונכים שמתקשרים ועוזרים, כי מן הסתם, כמה, כמה, כמה זה קל לבוא עכשיו וללמוד? כמה הראש נמצא באמת, אני יודע מה זה ללמוד מסלול אקדמי, אבל אני לא יודע מה זה ללמוד מסלול אקדמי אחרי שלחמתי ונפצעתי.
תשמע, כל אחד לוקח את זה שונה, אבל בסוף אתה ממשיך. כאילו, הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות לזמך זה להמשיך בשגרה ולהמשיך בדברים שאתה יודע שאתה צריך לקדם, בין אם זה אותך, בין אם זה את האנשים האחרים.
כן.
בין אם זה התנדבות או תרומות או עזרה לאחרים, שבעיניי זה דברים שהם עושים טוב. לא רק לך, גם לאנשים אחרים, וזה נותן תחושה טובה. ונותן את האובר מוטיבציה הזאת. אגב, גם יש איזה המורה בעצמה, כאילו, יש איזה מכינה מתמטיקה, שפתאום מתקשרת אליך ומציע לך עכשיו עזרה, כדי איזה רצון מן איפה הוא הגיע. והגיע מהרווחה, כאילו, כי הרווחה מתעסקים בכל העניין הזה של התוכנית, והם דואגים. קשרים כל שבוע, מדברים כל שבוע, מה קורה, איפה אתה עומד, איפה ההתקדמות.
כמה זה חשוב המעטפת הזאת.
עד משמעית. זה עוד איזה מקום שאתה מרגיש שהוא הבית שלך, כאילו שזה משפחה שלך. אני לפעמים בורח באמצע שיעור, כי אין לי כוח להקשיב למורה, ואני הולך סתם כדי להיות איתם.
אשכרה, אתה כאילו, אתה אומר, לבוא ללמוד לא, אבל אני בא כדי להיות שם ולפגוש אנשים.
לא, אתה בא כדי ללמוד, אבל פתאום שיש לך איזה לא יודע דאון כזו, ש... אז פתאום אין לך כוח, אז אתה הולך למקום הזה ששם אתה מבין שעוטפים אותך ותמיד איתך, ותמיד יקשיבו לך, יבינו מה הקשיים, ותמיד יהיו לצדך. זה מדהים שאין את זה בשום מקום אחר.
ויש אנשים שהם איתך שהם גם יודעים מה אתה עובר. למעשה כל המסלול הוא מורכב רק מלוחמים שנפצעו, או גם וגם?
יש גם וגם. יש גם התוכנית עצמה של חרבות ברזל, כאילו זה כל מי שבמילואים. בכללי גם המכלל הזאת היא מדהימה, בגלל שאני עורך, כאילו, היחס שלהם כלפי מילואימניקים הוא שונה. יש להם גם מתווה מיוחד, ויש להם יחס מיוחד לאנשים שעושים מילואים, ולא נמצאים בשיעורים. בין אם זה עכשיו הערכה, בין אם של המועדי מבחנים, תוספות לשיעורים, תוספות בנוסף שמורים מוסיפים עוד שיעורים, או עושים כזה מרתונים.
הם ממש עושים את ההתאמה ל...
חד משמעית.
לחומר האנושי ולמה שחומר הזה עבר.
נכון. בשנה האחרונה. כי בשום מקום אחר אני לא שמעתי על זה. כמה שלא התקשרתי, כמה שלא בדקתי, אין. וזו התחשבות שהיא מדהימה. אני חושב שבכל מקום, אם עשו את זה, אז הם יכולים לשפר אותה, גם את התנאים שלהם וגם...
כן, וזה גם שיקום, אתה יודע, ואני חושב שזה המעט שחברה ומוסדות וארגונים יכולים לתת לך ולכל מי שלחם בשנה ומשהו האחרונות.
זה אחד משהו שאני חושב שכן, שצריך להתחשב בו. כאילו, בכל אנשי הביטחון.
מה אנחנו יכולים לאחל לך, תגיד? מה בא לך שיקרה? מה בא לך שיהיה?
לא, לי אני רוצה לאחל בכלל לכולם, לכל ה... קודם כל להצדיע לכל צהל, כל החיילים, על מה שהם עושים, על התרומה שלהם.
אני איתך בזה כל כך.
לכל האזרחים שנותנים. ועוזרים ומקימים ארגונים שתומכים ועוזרים. נגיד, אני עכשיו הייתי באיזה אימון טיפוס של בית הלוחם, ואתה כל פעם רואה שם מישהו, יש בן אדם עם פרוטזה, יש אנשים בלי גפיים שמטפסים. פתאום אתה רואה פרוטזות וכאלה, וזה מדהים. זה מרגש, וגם צלילה, שגם שם יש את האנשים והגיבורים האלה ש... נלחמו, וזה נותן כל כך הרבה מוטיבציה.
זה נותן מוטיבציה גם לנו כעם, אני חושב, להבין דרככם, דרך כל מי שלחם ונפצע, שבאמת אין דבר עומד בפני הרצון, ולראות את כולם קמים, אתכם, אתה יודע, גם אותך, אתה יודע. אתה מספר לי את זה כזה, כאילו אנחנו בשיחת קפה, אבל אני יושב פה עם גיבור, שעבר חתיכת טלטלה, שהצליח להשתקם ולשקם את עצמו, וזה סופר מרגש את הלב. אז, ואני אגיד גם רגע לפני סיום, אני חושב אפילו על הילד ההוא, שעשה עם אמא רילוקיישן לסיביר, ושידע שהוא רוצה לחזור לארץ, ולאנשים שכשאז הוא רצה להתקשר לאמא, אז ברחוב כאן בישראל נתנו לו, ישר פתחו את הלב. והנה, אתה יודע, לא סתם, הלב שלך כאן בישראל.
אין עולם הזה, הכי מדהים בעולם.
ממש. אדם, איזה כיף שבאת.
תודה רבה לך.
תודה רבה, רבה רבה לך. מה זה, זה היה לי לכבוד, ותשמור על עצמך. ונקדיש את הפרק הזה גם באמת לזכרו של דן, זכרו לברכה. כל מי ששומע אותנו מוזמן לעקוב ולהתחבר אליו. יהי זכרו ברוך. ולהבדיל, ימים טובים, אמן. Thank you.